נתת לי, אני נותן לך. אני רציתי היום להתחיל איתכם בקטע מתוך הספר כתר שם טוב. הספר כתר שם טוב, כן, הנה אני מגיע. הספר כתר שם טוב הוא ליקוט של דברי הבעל שם טוב. כידוע לכם, הבעל שם טוב לא חיבר ספר, אלא יש בידינו דברים מתלמידיו. התלמיד הראשי שממנו אנחנו יונקים את דבריו של הבעל שם הוא רבי יעקב יוסף מפולנה. התולדות יעקב יוסף, חיבר ספר שנקרא תולדות יעקב יוסף, אבל הוא חיבר עוד ספרים שנקרא בן פורת יוסף וכתובת פסים, כן? אבל ובספרים האלה הוא מביא שפע גדול של אמרות בשם רבו, בעל שם טוב. ובעצם שם אמר זה אזור היניקה העיקרי. יש עוד כמובן אנשים שמצטטים את הבעל שם טוב, למשל הנכד שלו, הדגל מחנה אפרים, רבי אפרים מסדיליקוב. יש לנו עוד הרבה תלמידים, עוד כל מיני אנשים שאומרים בשמו. והדברים האלה, אחרי כשהתחילה להיות נפוצה החסידות, התחילו להפיץ את זה והתחילו לאסוף את זה כל מיני מאספים אחרי מאספים. אז המאסף הזה שנקרא כתר שם טוב הוא מאסף מצוין, כי הוא מאסף ראשוני כזה שבו הדברים מופיעים בעיקר מהתולדות יעקב יוסף ואולי עוד קצת ממשהו אחר. הדברים התרבו והתרבו עד שבאמת המאסף הרחב ביותר והמקיף ביותר, גם יש בו חוכמה גדולה באיסוף, זה ספר שנקרא בעל שם טוב על התורה, שני כרכים, שזה ממש ספר טוב, כי הוא לוקח את כל הכתר שם טוב, כל מה שהכתר שם טוב אסף, ועוד הוא לוקח את צוות הריב"ש ועוד כל מיני ספרים ומקבץ את כולם ומסדר אותם לפי פרשת שבוע, כי הספר כתר שם טוב לא בנוי לפי פרשת שבוע. אז הוא מארגן את זה לפי פרשת שבוע ובאמת עושה עבודה יפה עם הערות ודברים. אז זהו. אז עכשיו הקטע הראשון פה הוא ספר, הוא מתוך הספר כתר שם טוב, ואני מביא לכם אותו בכוונה כי אני רוצה להראות לכם, אנחנו לומדים כל הזמן הרב קוק, לראות שאנחנו יכולים פתאום להציץ לעולמות אחרים ולראות אותם, לנסות להביט בהם דרך המושגים שאנחנו לומדים פה בשיעור. בעצם מה שאני רוצה לטעון, שמערך המושגים שאנחנו לומדים פה בשיעור הוא איננו רק יעיל וטוב של להבין את העולמות היסודיים של רב קוק, אלא יש לו ערך גם בהבנה של בעצם כמה וכמה הוגים. זאת אומרת, אנחנו רק צריכים פשוט לדעת לייחס ולקשור את המושגים שמופיעים שם אל המושגים שלנו פה, כן? אבל ברגע שאנחנו נעשה את זה, אז אתם תראו פתאום שהכל נהרג ונבנה כמבנה אחד. וזה בעצם הופך להיות, מערכת המושגים שאנחנו דנים, הופכת להיות דבר יסודי שעוזר לנו להבין את הקטגוריות היסודיות אצל הוגים שונים, גם בחסידות, גם ברב קוק, כמו שאנחנו יודעים הרב קוק, רמח"ל, חב"ד, נפש החיים וכולי, לא משנה, כל מיני עולמות, שבכל עולם ועולם אנחנו נבוא ונשאר רק שנייה אחת, איך הוא מתייחס לזה, איך הוא עושה את זה, מה הוא היה אומר על זה, ואז אנחנו יכולים לבנות הכל. כמובן, במסגרת של שיעור בתוך הוגה מסוים, אתה לא יכול יותר מדי להפיץ, כדי צריך בסך הכל ללמוד אותו, אבל מדי פעם יש מקום להציץ. אז פה הבאתי לכם את הקטע הזה, יש כאן עוד קטע אחד שפעם הבאתי לכם, וזה הקטע של הזוהר, שלא למדנו אותו. אז אולי אפשר גם ללמוד אותו, טוב, תכף נראה. ובכן, זה יצא פה, הוצאתי את זה במחשב, אז לא יודע, אין כתר שם טוב כנראה, לא יודע, באיזה מהדורה יפה זה מה שיצא. ואני מתחיל במילה הרביעית. זקה אמן דאחיד בידה דחייבה. זה ציטוט, כן, הספר של כתר שם טוב, הוא יש בו הרבה, ככה צריך לארגן קצת אותו, משהו ראשוני כזה. בכל אופן, זכאי הוא זה שאוחז בידו של החוטא. חייבה בזוהר זה החוטא. יש בזוהר פירוט רחב מאוד על הזכות הגדולה של מי שאוחז בידיו של הקדוש, זאת אומרת, מי שמצליח לתעזור לו. הוא כותב שם דברים עצומים, שלכן הצדיקים עושים כל מה שביכולתם כדי לרוץ אחרי אותו חייב ולרדוף אחריו ולתפוס אותו ולמשוך אותו ולקרב אותו. מה הם לא עושים? מכיוון שהזכות והדבר היא כל כך חשובה וכל כך גדולה, יש על זה ממש פירוט גדול. אז הוא מצטט פה רק משפט אחד ואומר כך: אין הכוונה לומר להם דפרי מוסר, כשאתה פוגש את הציבור ואתה רוצה כאילו להשפיע עליו, כדי שישובו. דים כן, שמה לא ישמעו לו, ולא עלתה בידו כלום. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, הדרך הכי פשוטה זה להושיב את האנשים ולתת להם שמוס, לתת להם שיחת מוסר כמו שצריך, נכון? זה השיטה הפשוטה. הוא אומר, לא, זה לא עובד. לפה אתם שומעים צליל מאוד מעניין, שהוא מצטט את זה בשם בעל שם טוב. זה הבעל שם טוב, שעה שאחר כך התולדות יעקב יוסף מדגיש הרבה מאוד את העניין הזה, של הוא תוקף מאוד חזק את המגידים. המגידים היו הדרשנים שהם מסתובבים בעיירות והיו נכנסים לבתי כנסת והיו אומרים דברי מוסר קשים, היו גורמים לעם ממש לבכות, וזה היו מגידים כאלה, היו, זה העבודה שלהם. יש להם גם בפולקלור היהודי יש הרבה בדיחות על המגידים האלה, כן, על האם שהם עוברים מקום מקום, והעבודה שלהם יודעים לעורר את הלמין כאלה דרשנים. היום שלנו גם סוג כזה של אנשים בסגנון קצת שונה, אני יודע, אמנון יצחק, הרב אמנון יצחק וכל מין כאלה דרשנים שיודעים לדבר לציבור רחב בסגנון חצי מצחיק, חצי זה, אבל הם יודעים לקרב אנשים. שם היו אנשים שדיברו יותר דברי מוסר קשים. והתולדות יעקב יוסף היא הרבה פעמים תוקף אותם, ותכף תראו, וכאן אתם רואים את המקור לעניין הזה. אז הוא אומר, אין הכוונה לומר להם דברי מוסר כדי שישובו, אם כן, שמה לא ישמעו לו. זאת אומרת, בסדר, זה פשוט מאוד. ולא עלתה בידו כלום. ועוד, וזה מתחיל להיות עכשיו יותר מעניין אותנו, וזה כלל גדול. בכל פעולותיך שתעשה לשם שמיים, תראה שמיד בעשותך את הדבר, יהיה בו, מיד בעשותך הדבר, יהיה בו עבודת השם. הן באכילתו, שלא יאמר שיהיה כוונת אכילתו לשם שמיים, שיהיה לו כוח אחר כך לעבודת השם. הגם שזה גם כן כוונה טובה. מכל מקום, עיקר השלמות שיהיה בו עובדה, מעשה, כן, לשם שמיים, מיד. והיינו להעלות ניצוצים, קדישין. והוא הדין לכל מעשה אדם, יהיה על דרך זה. כלומר, הוא אומר, מה היה דרך הרגילה? שאתה עושה מעשה חולין, או מעשה כלשהו. מה אתה אומר? למה אני עושה את זה? זה חשוב. לאחר כך. למה אני מתפרנס? למה אני הולך? למה אני עושה אוכל? כדי שאני אלך אחר כך לבית המדרש וכו'. אז הוא אומר, זה יפה, זה נחמד. זה באמת מדרגה טובה. אבל הוא אומר, יש מדרגה יותר גבוהה. מדרגה גבוהה שמיד, בזמן עשותך את העבודה, באותו רגע, כבר יהיה לשם שמיים. אז איך הוא קורא לזה? הוא קורא לזה עלת ניצוצים. עכשיו הוא מסביר. עכשיו הוא עובר לתחום שהוא דיבר עליו. ואם כן, באומר מוסר ותוכחה לבני עירו, יראה לקשר את עצמו תחילה בו יתברך, ואחר כך יראה לדבק ולקשר את עצמו עמהם, מצד האחדות וההתכללות, כי שורש אחד להם, לראשי הדור עם בני דורו. וכשעושה כך, אז השם אלוקיו עמו, ויעל עמהם, לדבק אותם בו יתברך. וזה שכתוב, דאוחז בידם להעלותם. כן? כתוב, מן דאחיד בידה דחייבה. מה זה דאחיד בידה דחייבה, הוא אומר? זה לא אומר לו מוסר, אלא מה הוא עושה? מחזיק לו ביד. מחזיק לו ביד ועולה איתו. ואם כן, עושה פעולה מיד באמירתו להם תוכחה ומוסר לעם, לעם בני ישראל. כמו שכתב הבשט בעניין התפילה, לעלותם גם כן על דרך זה. וזה שכתוב, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אני חושב שהוא מתכוון, בני עלייה, זאת אומרת שמעלים, ראיתי כאלה שמעלים את הציבור מיד, והם מועטים, כי כולם בדרך כלל עובדים בסגנון היותר פשוט. ולא בסגנון הזה. בסדר? קודם כל, זה מאוד יפה, נכון? זה מאוד יפה. מה יפה פה, תגידו? מה יפה פה ב... קודם כל, באמירה הזאת, איך אומרים מוסר? דבר הכי פשוט. שם אותם ביחד. אני לא נמצא למעלה, כן? אני עומד על איזה הר ואומר להם ויורד להם על הראש, אלא קודם כל אני אומר, אנחנו ביחד. אתם פה את הביקורת על הדרשנים שכאילו צועקים, אתם כאילו מבחוץ. הוא אומר, זה לא טוב, זה לא אמיתי. הוא אומר, ראשי העם כשורש אחד להם לראשי הדור ובני דורו. שימו לב כמה הגישה היא לא אליטיסטית. אתם שמים לב? יש גישות, אנחנו שמכירים גישות אליטיסטיות, נכון? שכל הזמן מפרידות בין החכמים לבין ההמון. כן? ופה הוא אומר, לא, אנחנו ביחד. רבותיי, תדעו לכם. עכשיו, לא, הוא לא אומר את זה כטקטיקה. שימו לב. זה לא טקטיקה בשביל שישמע. אומר, חבר'ה, אני מדבר גם אל עצמי, וזה, אתם יודעים שלפעמים אנשים אומרים את זה, בגלל שישמע יותר זה. הוא אומר, באמת, אנחנו באותו מקום. אז זאת אומרת, הוא קודם כל מחזיק בידם, זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו בגובה העיניים. יש כאן אמירה מאוד מאוד צנועה. עכשיו, אחרי שאנחנו ביחד, הוא אומר, אני עכשיו מחזיק לכם, ואנחנו רצים, ונרוץ. אושכני אחריך נרוצה, נלך ביחד. למה זה מקביל אצלו להעלאת ניצוצין עכשיו, ולא שיהיה לי כוח לאכול? איך הוא פתאום עבר מזה לזה? איך הוא עבר מהעניין הזה שצריך לעלות ניצוצות עכשיו באכילה, ולא לאכול על מנת שיהיה לי כוח אחר כך?
אתה לא מוכיח כאילו בשביל שאחר כך התוכה, זה לא רק כאילו מכשיר, כאילו
אמצעי זאת אומרת, בהווה עצמו, זה עובר להווה. בהווה עצמו קורית פעולת העלאה. נכון? יש העלאה בעצם ההווה. מה עוד? איזה עוד? זה בסדר, זה טוב. מה עוד? איזה, איפה, איפה פה ניצוצות? איפה הניצוצות פה? נכון, איפה הניצוצות? מה זה הראייה הזאת של, מה זה הראייה הזאת של מה שאתם מבינים, מה שאתם יודעים, האינטואיטיבית? מה זה שהוא מגלה שיש ניצוצות? מה זה אומר? זה נכון, המילה פוטנציאל באופן, הייתי אומר, בשפה המדוברת, אבל לא בשפה קצת יותר מקצועית. כי פוטנציאל זאת מילה שלוחה במחשבת ישראל מתוך העולם הפילוסופי. זה המילה פוטנציה. פוטנציה זה התרגום שלה, זה בכוח. כן, פוטנציאלי זה בכוח. אז בעולם של הרמב״ם, כשאומרים שלמשהו יש פוטנציאל, פוטנציה, זה אומר שלכל דבר יש, הוא בכוח, יש בו כל מיני דברים. בכוח זאת אומרת שהוא מצא כזה, שעליו אפשר לעשות כל מיני דברים טובים. למשל, הגוף שלנו הוא פוטנציה, הוא בכוח, החומר הוא בחינת פוטנציה, הוא בכוח, כי עליו יכול לבוא השכל לידי ביטוי, הרוח, הנשמה יכול לבוא לידי ביטוי. פה בעולם של הניצוצים, אני אומר, כשאומרים יש לך פוטנציאל, לא יודע, מתכוונים למשהו קצת שונה, אבל מבחינה יותר מדויקת, העולם של הניצוצים הוא שונה. מה זה אומר שיש כאן ניצוצות?
בסירות הקליפות.
שמה?
בסירות הקליפות.
בסירות הקליפות, ואז מה יהיה?
יש
אור קיים, נוכח. זה לא פוטנציאלי שאני יכול, אני יכול, יש לך דברים, ואני יכול כאילו, אתה פתוח. פוטנציה זה אתה פתוח לזה, יש לך פתיחות. פה ניצוצות זה כישרון, אתה מבין? זה לא פתיחות, זה כישרון. אז אנשים משתמשים, יש לו פוטנציאל, יש לו כישרון, אז בסדר. אבל סתם אני אומר כדי להבין את ההבדל. לכן ניצוצין, יש פה משהו. מה הוא רואה, הדרשן השני של מהסוג הזה, במה הוא שונה מהדרשן הראשון?
הוא רואה את הטוב שיש בה.
הוא רואה את הטוב. העיניים שלו בכלל הפוכות. הראשון, את מה הוא רואה? את הרע. למה הוא צריך לראות את הרע? הוא צריך לרדת. אגיד להם, אתם טובים, אתם טובים. אגיד לו, תשמע, הוא חושב שאם נגיד להם אתם טובים, אז הם יגיד לו שמה את באת אלינו. נכון? אז הוא צריך להגיד להם דברים אתם לא טובים. אז הוא מחפש את הדברים הלא טובים. אז התולדות כל הזמן אומר, מה הם עושים? הם כל הזמן מחפשים כתרוגים על עם ישראל. ובזה אתם לא טובים, ובזה אתם לא. הוא אומר, אתם גורמים כתרוג, אתם גורמים כתרוג כלפי מעלה. מה אתם עושים? אתם עושים צרות צרות, תפסיקו, תשתקו. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, לא, אני אוחז בידה בחייו. מה זאת אומרת? אנחנו ביחד. ואני רואה את הנקודות הטובות. עכשיו, כשאני רואה את הנקודות הטובות, מה אני עושה? אני מצביע עליהם. זאת אומרת, כל הגישה היא גישה חיובית ולא הגישה השלילית. זאת אומרת, שמצביעה על הדברים השלילים, אלא מצביעה על הדברים החיוביים. אז הוא אומר, בוא, אני תופס בך. זה עלת ניצוצות, משמעה תמיד, הראייה של הדבר החיובי שקיים כבר. מה זה להעלות אותם? מה זה נקרא להעלות את הניצוץ? מה אני עושה? איזה פעולה?
מגלה.
מגלה. אני חושף אותם. מה עוד אני עושה? בזה שאני מגלה, אני מגלה אותם, אבל עוד דבר, יש כאן פעולה מאוד, מאוד חשובה.
אני מעלה אותם.
איך? מה זה נקרא מעלה? איך אני מעלה אותם? עכשיו תזכרו במרחב ובנקודה. הנקודה עכשיו, שימו לב, מה יהיה פה המרחב והנקודה? בואו נעביר את המושגים האלה לפה. מי פה הנקודה?
הצדיק.
יפה מאוד. מי המרחב? מה? הציבור, בדיוק. הציבור שיושב ושומע, זה המרחב. עכשיו, הצדיק יושב ומסתכל על המרחב. לפי הגישה של קודש וחול שמפרידה, אני הצדיק, הוא לא אומר את זה אולי בגאווה. הוא אומר, זה מה לעשות? זה המון. אז הוא בא, הקודש בא אל החושך, נכון? ודופק להם על הראש. בסדר? יפה. עכשיו, לפי השיטה של קודש קודשים, אז מה הוא מסתכל? אז הנקודה מסתכלת על המרחב, ומה היא אומרת? מה היא אומרת? היא לא בבדיוק המועל, מה היא אומרת? יש פה אור. אל תסתכל על המרחב כאילו הוא חשוך. אנשים שיושבים מולך, הם יש בהם אור. איפה הבעיה? שלא רואים את זה. הם לא רואים את זה, אתה לא רואה את זה. אז מה הדבר ראשון אני צריך לעשות לאנשים? כשאני אגלה, מה האנשים ירגישו יותר? איזה תחושה אני עורר בהם? מה?
עצמה.
עצמה. הלאה, עוד דברים?
רצון.
רצון, יפה מאוד. מה עוד?
תקווה.
תקווה, מצוין. מה עוד? ממש טוב. עוד מילים? כי אני חשבתי על משהו אחר. כל מילה שלא קוראים איזה חידוש. כן, עוד מילה? מה קורה לאדם שכשאתה אומר לו, הנה, תראה, ותראה, ותראה, ואתה מראה לו, אתה מראה לו את זה. מה הוא מתחיל? מה הוא מתחיל? מתחיל להאמין בעצמו. אתם מבינים? מתחיל להאמין בעצמו. לפני כן מה הוא אמר לעצמו? אני נבח, אני טמבל, אני ריק, אני המון, אני כלום. אחרי השיחה הוא יוצא כוח, עם עוצמה, עם רצון, עם תקווה, עם אמונה, נכון? אומר זה מה שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, מה עושה הנקודה? מה עושה האיש עם האור? הוא מעצים את הסביבה החשוכה. הוא חושף שיש שם דברים פחות טובים, דברים טובים, והפחות טובים הם רק, הוא אומר, זה רק כיסוי, זה לא הדבר עצמו. נכון? הוא נותן לך את התקווה, את האור. תראו, עם תלמידים ומורים, אין לי ספק שזה דרך. זאת אומרת, אין ספק שברגע שמורה בא לתלמיד, שהוא כזה קצת חלש, כן? זאת הדרך. בעצם סיפרתי באיזה קבוצה, לא זוכר איפה, שאיזה בת אחת סיפרה לי, סיפרתי לכם את זה? טוב, אני אתחיל, תגידו אם סיפרתי לכם. שאיזה בת אחת סיפרה לי, פעם דיברנו על הדברים האלה, והיא אמרה לי, תשמע, הייתה לי מורה שאני יכולה לסמן את המורה שעשתה לי את הדבר הזה. סיפרתי את זה? אוקיי. המשך. עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שזאת הצלחה כבירה. כשמישהו מצליח לעורר את התקווה, את האור. אז הוא עושה העלאה, זאת אומרת, הוא חושף את הנקודה, את הנקודה הטובה. ושימו לב, תזכרו בתורת הנקודות הטובות של רבי נחמן מברסלב, כי המילה נקודות אצל רבי נחמן וגם אצל רב קוק זה ניצוצות. נקודות זה ניצוצות. כן? אז כשאומרים נקודות טובות, גם אצל רב קוק, הרבה פעמים, המילה נקודות זה ניצוצות. אז הוא אומר, תעלה אותה. עכשיו, מה זה לעלות? לחשוף אותה? מה עוד צריך לעשות? מה הנקודה צריכה לעשות? מה? זאת ההשפעה. תבין, זאת ההשפעה. ההשפעה היא שהיא רואה את זה. תבין, זה הדבר הכי גדול. לא צריך לעשות יותר כלום. הוא רק מראה לך. הוא מראה לך. הוא רק קצת מסלק את האבנים, והמעיין יוצא. סיפרו לי שחבר'ה הולכים פה ומגלים מעיינות בהר. מה הם עושים? הם אומרים, תשמע, שקוראים למעיינות קטנטנים, שסתומים לגמרי. הם באים רק מזיזים את האבנים, וזה, אופ, פתאום יוצא מעיין. זהו. מה הוא עוד עושה? חוץ מאשר לגלות אבנים, יש עוד דבר אחד שהוא עושה, בעצם המפגש. איך הוא מעלה את הניצוץ? מה זה נקרא להעלות אותו? אז המילה היא, הוא מאחד. הוא קושר אותו. זאת מילה מאוד חשובה. כי הבעיה בניצוצות זה שהם נפרדים, הם נקודות, הם פרטים, ולכן הם, אין להם את העוצמה המתאימה. מה שעושה הנקודה, מה שעושה האיש הזה, זה שהוא קושר אותם, הוא מעלה אותם, הוא חושף אותם, והוא קושר אותם לתוך משהו יותר גדול, ובזה הוא בעצם גואל אותם. זאת הגאולה. הגאולה היא, תדעו לכם, הגאולה היא קשירה של פרטים נפרדים למכלול. אגב, זה דרך הלמידה שלנו. מתי אנחנו שמחים בלימוד? מתי אנחנו שמחים שלמדנו סוגיה?
שהכל מתקשר.
וברגע שדבר נקשר, הוא נגאל. הוא יצא מפרטיותו, מעוד איזה פרט, מעוד איזה מידע, הוא נכלל והוא הפך להיות מכלול, הפך להיות דבר גדול. וזה השאיפה הכי עמוקה שלנו. השאיפה הכי עמוקה שלנו. להביא לאחדות של הדברים. אני רוצה להעיר שגם בפסיכולוגיה יש שיטות שטוענות שהדבר החשוב בתהליך החינוך, בתהליך הפסיכולוגי בכלל, זה הוא מתחיל בזה שההורה, זה מתחיל בהורה, זה יכול להיות רק כך מורה, זה לא משנה. בעצם נותן לתלמיד או לבן שלו, לילד שלו, הוא נותן לו אמון, נותן לו את האמון. והאמון שהוא נותן זה בעצם, הוא אומר לו, אני מאמין מה שיש בך במצבור. באותו רגע אדם מתחיל להאמין בעצום, מתחיל להאמין בכוחות שלו. זה לא מספיק לתת אמון. צריך גם לתת, לפי השיטה הזאת, צריך לתת אמון, צריך לתת אידאה, כלומר כיוון, וצריך לתת כלים כדי להגיע עם הכוחות שלך אל המטרה. תחשבו למשל מורה לנגינה, כן? מה הוא עושה? הוא צריך קודם כל להתת לתלמיד המון המון אמון בכוחות שלו. הוא נותן לו אידיאל, זאת אומרת, הוא מראה לו את הדברים הגדולים, כן? זאת אומרת, כאילו, יש לו מאיפה לצאת, יש לו תכלית, והוא נותן לו עכשיו כלים, הוא מלמד אותו איך להוציא, לממש את הכוחות שלו כדי להגיע לאותה מטרה. בסדר? זה מבנה שלדעתי הוא מבנה מאוד יפה מבחינה חינוכית. אני חושב שהייתי אומר ככה, הייתי רוצה לחשוב שמוסד חינוכי יעבוד בצורה כזאת. כן, זה מאוד יפה. תדמיינו, כן, מורה, שכשהוא בא לכיתה, הוא שם לעצמו שלוש מטרות. מטרה ראשונה, הוא מעצים את התלמידים. הוא אומר להם, אתם על הכיפק. אבל הוא לא אומר להם את זה סתם, כי כשאנחנו רואים שאתה על הכיפק, הוא לא מאמין לך. גם סבתא שלי חושבת כך. כל אחד מיוחס, גם אמא שלי אומרת שם. זה שתי, זה לא אומר לו כלום. אתה מראה לו את זה. זה עלת ניצוץ. אתה מראה לו. אז קודם כל אתה מקנה לו את הכוח. אתה מראה לו את התכלית. זה דבר שני. עכשיו אתה נותן לו כלים כיצד להגיע אל התכלית הזאת. בסדר? זה לדעתי מבנה. עכשיו בדרך כלל מה שעושים מוסדות חינוך, הם הולכים רק על האמצע. הם נותנים כלים. הם מלמדים אותך איך ללמוד. הם נותנים לך כלים. אבל הם לא עוסקים בנקודת, בהעצמת נקודת הזינוק. והם לא עוסקים מספיק, הרבה פעמים, לפעמים כן, בתכלית, בדבר הגדול. כן? למשל, כשאתה קורא סיפורים על גדולים, אתה מדבר לך מה התכלית. אתה רואה, זה גדלות, זה גדלות. אתה רואה באמת אנשים שהם באמת גדולים. זה, וואו, זה משהו. ברור, אז צריך פה את כל שלושת הגופים האלה. ובכן כך, אם כן, מה זה עלת ניצוצות? אם כן, הנקודה, כלומר, מישהו כבר מאיר, זה אצלו כבר גלוי, יש לו עולמות מאוחדים, תשבו את זה למשל, אם תיקחו את זה למשל לתחום ההכרה, אני מדבר בתחום הנפש, בתחום הרוח, בתחום הקדושה, דברו את זה, תשבו את זה לתחום הלימוד, זה נגיד הרם שבה התלמידים באים, הם עוד כאלה מסתובבים בסוגיה, הכל כזה מעורפל, הוא מתחיל להגיד רק שנייה אחת, מה אתה הבנת, מה אתה הבנת, פתאום הוא רואה, הנה, ההבנה שלך היא טובה, ההבנה פה היא פה, נכון, לאט לאט הוא לוקח את כל הדברים, הוא מראה איך ההבנות של האנשים הן נכונות, אבל הן עדיין חלקיות, הוא מעלה אותה, הוא אומר, הנה, זה הבנה טובה, זאת הבנה טובה, זאת הבנה טובה, קושר אותם ביחד, אומר, הנה, הבנו עכשיו את הסוגיה. ברור? הוא העלה את הניצוצות. כאן ניצוצות זה יסודות ההבנה של הסוגיה. הוא העלה אותם, כולנו מבינים את הסוגיה. כולנו תרמנו לה. בסדר? זה נקרא עלת ניצוצות. עכשיו, מה זה עלת ניצוצות באכילה? נראה לי עוצר באכילה, שבחסידות עסקו בזה הרבה.
הברכה.
מה?
הברכה.
יפה. בצורה, הייתי אומר, הפתוחה לכולם, זה ברכה.
אכילה.
אבל זה לא מספיק, מה?
אכילה
בקדושה. אכילה בקדושה. מה זה? כבר זה כאילו הברכה, מבחינתם, איך שהחסידים רוצים לאכול, הברכה היא בעצם כאילו מכווננת אותך, כדי שתאכל בצורה שונה מאשר אתה אוכל סתם, לא אוכל סתם. זו מדרגה מאוד גבוהה. מדרגה גבוהה. מה שכל כך מפתיע, שלא בעיה לעשות אותה, קצת. לא בעיה. אני לא אומר, כוונות של ניצוצות וזה, לא יודע, יש פתח גם כוונות מאוד מאוד עמוקות, אבל אני אומר, ברמה יותר פשוטה. אז הצורה הכי פשוטה של הדבר הזה, זה לאכול בהתכוונות. לאכול בכוונה. תנסו את זה. תשימו לב שכמעט אף פעם אתם לא אוכלים בכוונה. מה שאתם עושים בזמן, מה אתם עושים בזמן אכילה? מה? מה?
מדברים.
קודם כל מדברים. אז הדעת שלך בכלל מדברים אחרים, והתברר לך שסיימת את הארוחה. נכון? התברר לך שאכלת את הארוחה. יפה. במקרים אחרים, מה יכול להיות? בוא נגיד שאתה כבר תלמיד לוחם. כזה רציני, אז מה עשית? חשבת על הסוגיה. זה יפה מאוד. זה מדרגה, אין מה לדבר. אדם שחושב על הסוגיה בזמן שהוא... זה באמת מדרגה גבוהה. סימן שהוא שקוע בלימוד, זה לא דבר גבוה. אבל מבחינת החסידים זה עדיין לא המדרגה. על מה הוא רוצה שתחשוב?
על
האוכל. עכשיו תגיד לי, איך אני בדיוק חושב על האוכל? זאת אומרת, מה אני עושה? אני אוכל עגבנייה. עגבנייה. נכון? מה? לפלפון! מה אני בדיוק עושה? נכון? נו, מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? תגיד את זה באופן, קודם באופן תיאורטי, לא באופן קיומי. איך אתם חושבים? בוא נגיד, איך הבעל שם טוב נגיד אחר? תדמיינו, כלומר, תנחשו.
מה?
העגבנייה הזאת יש ניצצות, ובזה שאני אוכל אותה, וזה נותן לי כוחות, אז בעצם, ואני אשתש בכוחות האלה טוב,
לא, לא, אתה רואה עכשיו חזרת כבר לשיטה שיהיה לי כוחות, לא, הוא רוצה הווה, עכשיו, ברגע זה, זה לא שמה שאתה אומר זה לא נכון, אני רוצה שתבין, זאת מדרגה מאוד גבוהה, שתבין, הלוואי והיינו אוכלים ככה, אבל אני עכשיו רוצה לשאול, איך הוא אוכל? מה? טעם? יפה. על איזה טעם? אתה מרגיש את הטעם. עכשיו, אתה יכול ללכת פה לשני כיוונים. אתה מרגיש את הטעם, ומה אתה אומר? וואלה, בנצי? לא רע, בנצי. נכון? בסדר. וואו, הם עשו אוכל טעים הפעם. יופי. זה לא עלת ניצוצות בינתיים. זה נחמד שאתה שם לב שאתה אוכל. תראה, לפעמים האמא, אמא, לא יודע מי מבשל אצלכם בבית, לא יודע, לא חייב את זה. אמא, אבא, מישהו בישל. ואנשים אוכלים, הם פטפטו כל הסעודה, אחרי זה האמא שואל, נו, איך היה אוכל? אתה אומר, אוף רגע, איך היה אוכל? לא זאת מתעלם בכלל. עכשיו, זה לא נהיה, האמת זה לא פייר גם, נכון? זה קצת לא פייר. מישהו עבד. שים לב, שים לב, מישהו עבד על זה. אבל תחשבו על זה, שזה לא רק מישהו עבד על זה, אלא האוכל הוא גם איזה סוג של מה, כן, הוא איזה, יש לו איזה חיות, יש לו איזה קיום. אתה אכלת משהו שהייתי אומר, תדמיינו לעצמכם את המילה שאתם צריכים לכבד אותו, משהו כמו לכבד אותו. עם בעל חיים זה הרבה יותר מובן, נכון? אתה צריך לכבד אותו, לא להתייחס אליו בכבוד. אז יש סיפור על הבעל שם טוב. מישהו סיפר שהוא היה שוחט בתקופה מסוימת בכפר שלו, איזה כפר, אני יודע, כשהיה עוד צעיר. אז הוא היה, לפני שהוא שוחט את הפר, אני יודע, את הכבש, הוא היה קודם מחבק אותו, בוחר איתו וכו', ואז היה שוחט אותו. בעיניי סיפור מאוד יפה. הוא לא היה צמחוני. הוא לא היה צמחוני, שהוא אמר, אני לא נוגע בכבש. יש גם בחינה של להיות צמחוני, זה משהו אחר, אני עכשיו לא נכנס לזה. זה בא אולי נעסוק בעניין של חזון הצמחונות, הבעלות, הבעיות, אנחנו נעסוק פעם בעניין הזה של חזון הצמחונות, לעזרת השם. אבל הוא לא הצמחוני, אבל הוא מתייחס בכבוד אליו. הוא לא אומר, לך לכך נוצרת, כן, כמו שמה שאנחנו מכירים, שהביקורת על רבי שומר את זה. הוא מתייחס אליו בכבוד. יש לו כבוד. אפשר להתייחס כך לכל דבר בכבוד. נכון? לא חייב להיות בעל חיים, אפילו גם מצמח, וזה לא משנה מה. אתה מתייחס לב בכבוד, זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה מתייחס לעצמך בכבוד, כשאתה מתייחס לזה בכבוד, נכון? כי אתה מתייחס לאכילה שלך, אתה מתייחס לפעולה הזאת כפעולה בעלת חשיבות. ואם תסתכלו על זה, אם תחשבו על זה, יש בזה משהו קצת באמת מפתיע. זאת אומרת, אנחנו לוקחים משהו מהעולם. זה מפגש, אבל זה גם איזה מפגש שאתה כאילו מכניס אותו לתוכך, וזה הפך להיות אנרגיה או משהו. אתה לוקח משהו, אתה צריך להתייחס לזה באיזה סוג של כבוד. זה, לדעתי, עלת ניצוצות זה משהו צריך להיות בכיוון הזה. אפשר להגיד גם שזה, יש שם ניצוצות חיים, יש שם חיות שבאם הקדוש ברוך הוא, ואתה לוקח את זה, ואתה עושה את זה, איזה סוג של העלאה, עצם האכילה. אבל מה שצריך פה, אני לדעתי, לכן כשלב ראשון, מה שאני מציע, זה פשוט לדקה. זה גם הרבה. לאכול בשתיקה. קודם כל לשתוק. זה כבר עוד את הקטע הראשון של הפטפוט. והדבר השני, להגיד לעצמך, אני אוכל. זה הכל. ותשימו לב, תעשו את זה פעם אחת, דקה אחת, תראו כמה זה לא קל. אתה רק אומר, אני אוכל. לא, תחשוב מה שאתה חושב, לא יודע, מה שאתה מהרהר, מה שאתה יכול לחשוב. זהו. וזה מדרגה מאוד גבוהה. כמובן, כל המדרגות האחרות גם טובות. התורה לא חייבה את הדברים האלה. התורה אמרה, תברך. תאכל מאכלות מותרים, ותברך. אבל אם תחשבו טוב, ברכה זה גם כבר, להתכוון בברכה זה הרבה. זה מאוד מאוד קשה להתכוון בברכה, כי אנחנו לא מברך והולך. כזה אתה, אנחנו, זה הופך להיות כזה מצוות אנשים מלומדה. גם זו מדרגה גבוהה, להתכוון בברכה. לכן יש פה המון המון מדרגות, אבל בכוונה אני רוצה שניפתח קצת למדרגות הגבוהות באמת, כן? אלה המדרגות האלה של אתה רואה את האור בכל דבר. אז לגבי אכילה, בסדר. לגבי לדבר עם אנשים, זה מאוד מדבר, אליי לפחות, כן? איך לדבר עם אנשים? לראות את האור בכל דבר. לראות שם את הדברים. עצם המפגש איתם, עצם ההעלאה, זה כבר משהו. אתה לא צריך שום אמצעי, אתה לא עושה שום דבר לקראת משהו, אתה לא עושה, אתה לא משתמש כמובן בדברים, אלא אתה פשוט לשמע, להכל לשמע. אתה מדבר עם בן אדם, אתה מאמין שיש שם, אתה מוציא את זה. מעלה את זה, מאחד את זה, מגלה את זה, חושף את זה, נותן את הכוח וכו' וכו'. בסדר? עכשיו בואו נראה רגע את הקטעים ברב קוק שקצת עוסקים בזה. יש הרבה מאוד מאוד קטעים שעוסקים בסוגיה הזאת שמעלה פה הבעל שם טוב. הרבה מאוד קטעים. פעם אני אביא לכם בעזרת השם איזה דף שיש בו כמה וכמה קטעים. פה הבאתי רק ממש טעימה של שני קטעים. אז אומר כך, בקובץ ב', כשם שהצדיקים העליונים אין שייך אצלם דברי רשות ולא דברים בטלים. שימו לב, אין שייך אצלם דברי רשות ולא דברים בטלים. זאת אומרת, באיזה סוג של עולם הם חיים לפי זה? קודש קודשים, נכון. זאת אומרת, הם חיים במרחב, אבל בעצם המרחב הוא דברי רשות ודברים בטלים. זה מרחב, נכון? זה סתם. אבל אין אצלם דברי רשות ודברים בטלים. כלומר, הם חיים בדברים הרגילים, כשאתה סתם הולך ברחוב ומפטפט ושותה קפה ואוכל ועובד, שזה האדם הרגיל, וזה בסדר. זה בסדר, זה לגיטימי. אף אחד לא אומר שאתה עובר איסור. אתה לא עובר איסור. אבל החסידות לא הייתה מוכנה ללכת על הכיוון הזה. זה התביעה הגבוהה. כאן אומר, הצדיקים העליונים, אין אצלם דברי רשות ולא דברים בטלים. הוא חי בקודש קודשים, הוא רואה את האור שבמרחב. ומידת הקדושה היא למעלה מכל מגמה. מה זה מזכיר לכם למעלה מכל מגמה? מה זה מזכיר לכם? למעלה מכל מגמה. אין לו בכלל תכליתיות. אז זה מזכיר במלאכים והדברים שאנחנו למדנו. קודש קודשים. איפה יש מגמה? העץ והפרי. אתם זוכרים? מהו העץ? הוא התהליך לקראת הפרי. אז כל חשיבה מגמתית, תכליתית, היא תמיד, מה זה מגמה? מגמה זה תמיד, אתה אומר ככה, פה אין לי מספיק גודש, אז אני עושה את זה בשביל. ואז אתה חושב חשיבה תכליתית. הצדיק זה מרחב ונקודה. אתה נמצא במרחב, ואתה עושה בשביל. מה שמאי עושה? הוא מוצא בהמה, הוא שומר אותה בשביל שבת. זאת החשיבה המגמתית. כל מי שיש לו חשיבה מגמתית, הוא בעצם כל הזמן חי, ההווה שלו הוא לקראת איזשהו עתיד. הוא כל הזמן חי בעתיד. מה דעתכם על אדם שחי בעתיד? מה דעתכם על אדם כזה? כלומר?
אם זה בא חשבון ההווה בצורה שהיא עלולה להיות טיפשית, כלומר אם אדם רק חושב על העתיד, הוא שם כל פרוטה שיש לו על העתיד וכאילו בסוף הוא ימות מרעב, כאילו, אז זה לא חכם.
יפה, אתה אומר, יפה, דוגמה קיצונית יפה, כן? אדם ישמור כל הזמן, יש אנשים ששומרים כל הזמן את הכסף, פעם מישהו עשה חשבון, הוא צריך לשמור לפנסיה, זה וזה, ובסוף מישהו אמר לו, בסדר, אתה צריך גם לחיות היום, אגב, אתה גם צריך לחיות היום. זאת אומרת, זה נכון. תראו, החשיבה הזאת של הלעתיד, יש בה הרבה ברכה. יש בה הרבה ברכה. כי זה מעניק לך איזה סוג של, זה מרים אותך. נכון? אתה אומר, וואו, שם יהיה, וואו, כשאני אצא לפנסיה, וואו. כשאני אצא לפנסיה, אני אקרא את העולם, אני אשב, אני אלמד, אני אעשה מכל מה שאני אוהב. בא מישהו אומר לך, אדוני, היום אם בקולו תשמעו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאני אצא לפנסיה? מה קורה עם הרגע? כן? זה החשיבה של לשמה או החשיבה של הלעתיד. הלשמה היא כל הזמן רוצה לחזור להווה. כן? ויש לזה דרגות על גבי דרגות. אתה יכול לבוא ולומר לבן אדם, למה אתה צריך לחכות ללמוד רק אחרי הפנסיה? גם היום בערב אתה יכול ללמוד. אתה יכול להגיד עוד יותר, למה אתה מחכה רק ללמוד היום בערב? עכשיו כשאתה הולך לעבודה אתה גם יכול לעשות משהו. אחר כך אתה יכול להגיד עוד יותר, גם כשאתה בעבודה אתה יכול לעשות משהו. אז מה אם זה עבודה? זה משהו. אתם מבינים? זאת אומרת, רמת ההוביות של הדברים היא אינסופי. אתה יכול ללכת ולהגיד בכל רגע ורגע. עכשיו, גם אדם בישיבה, כן? על מה הוא חושב? הוא מכין לשיעור. הוא רוצה לסיים את המסכת. הוא יהיה תלמיד חכם. כל הזמן, יש לך, אם תשימו לב, בתוכנו, אנחנו כל הזמן חושבים במושגים של עתיד. עכשיו, אני לא אומר שצריך להשתחרר מזה, אבל תניחו לעצמכם, כן, את האפשרות הזאת של ההווה. אז ברגע זה, אתה אומר לך רק שנייה אחת. עכשיו, מה קורה עכשיו? אתה בשיעור. אתה עכשיו בשיעור. אתה עכשיו שומע את הרב קוק. אתה אומר, וואו, דברים מעניינים, הרב קוק, יש פה, יש עליו. הוא אומר, דברים נחמדים. עכשיו, זהו. זאת אומרת, אתה מוצא פה את הדבר. לא כל הזמן לקראת. הלקראת הזה, יש בו משהו שמרוקן את ההווה. ברור? מרוקן אותו. אז לפעמים אנשים רגילים, שזה בערך אנחנו, כן? אם אתה לא נותן להם איזה משהו עתידי, אז הם לא יכולים למלא את ההווה. ההווה הוא לא מספיק... זה דורש מאמץ למלא אותו. ישיבה זה לא חוכמה, אתה לומד גמרא, אתה לומד תורה, אתה זה, אתה... מה יש לדבר? אבל אתה צריך אדם שאני יודע מה, יש לו איזו עבודה שהיא עבודה, נגיד, משעממת. זהו, אני יודע, יש לו עבודה משעממת. משעממת אותו, אני לא יודע. עכשיו אתה אומר לו, לא, היום אם בקולו תשמעו, עכשיו אתה יכול... תראה, זה לא פשוט. לרומם את העבודה משעממת, זה לא פשוט. צריך הרבה אנרגיה. כדי להפוך אותה למשהו משמעותי, מאיר. סביבך אנשים נמוכים ומשועממים, ואתה משועמם. אני לא אומר, זה באמת מדרגה, אבל אז לכן אתה אומר לו, אחרי העבודה, תבוא הביתה, תפגוש את הילדים. אתה נותן תקווה, אתה נותן לבן אדם אור, נכון? אתה נותן לו דבר, אז לכן מאוד חשוב הגישה העתידנית הזו, המגמתית הזו. בסדר? אז לכן אנחנו לא מוותרים על זה. אבל הוא אומר יש מדרגה יותר גבוהה, שאתה יכול לא לחכות לנקודה, לא לחכות לפרי, כן? להגיד, יש טעם בעץ, יש אורות במרחב. הוא אומר הצדיק, הוא אומר הצדיקים, זה אני מודה שכתוב פה הצדיקים, זאת אומרת שזה כאילו מדרגה. הוא אומר, מידת הקדושה, אין אצלם דברים דברי רשות ולא דברים בטלים. מידת הקדושה היא למעלה מכל מגמה. מה זה אצלו קדושה? זה בנוכח, פה, כאן ועכשיו. אין צורך לומר שאוכל כדי שיוכל ללמוד ולהתפלל ולעסוק במצוות וכיוצא בזה. מה שאתם רואים, כאילו הוא קורא את הכתר שם טוב, שזו היא מידה בינונית. בינונית הוא קורא לזה, בסדר? אלא שעצם האכילה, והוא הדין הדיבור, הוא הדין הדיבור, וכל תנועות ורגשות החיים, קודש ואור הם מלאים. עכשיו אתם רואים בשורה הבאה איך זה הרב קוק ולא הבעל שם טוב. קל וחומר שכל החוכמות שבעולם, הפנימיות והחיצוניות, הטהורות והטמאות, הן לגבי דידהו, לגבי מי זה? מי זה דידהו? מי הם? הצדיקים. כולן מכוונות כוונה עצמית, וכל מה שנכנס בחוג ידיעתם הרי הוא מתעלה בעילויה. ומה שהוא עושה, הוא רק לומד את הדברים האלה, ובאותו רגע הוא נחשף לדברים. ברגע שהוא נחשף אל הדברים, מה קורה לו כשהוא עומד מול אותם חוכמות? מה הוא עושה כשהוא נפגש בהם? מה קורה לרב קוק כשהוא פותח ספר בפילוסופיה? מה? מה קורה לו? עוד בלי כוונות, מה קורה לו? מה קורה לבן אדם? הרב קוק, תדמיינו, אנחנו יודעים גם שזה נכון, כל הדברים. הוא מיד קושר את זה. מיד אומר, זה מעניין. הנה, תראה, זה, תראה איזה, איזה אמירה יש פה. תראה איזה יופי. מיד זה נקשר אצלו. זה מיד נקרח ונקשר לעולמות שלמים. לא יודע אם סיפרתי לכם, יש משהו שהוא מבחינת קוריוז, אבל הוא ממש נחמד. שרב קוק פגש את איינשטיין, סיפרתי לכם את זה? פגש את איינשטיין. אז הוא אומר לו, איינשטיין ביקר בארץ, פעם המשל, שתבין שהוא המציאו לו להיות נשיא המדינה. באיזה פעם, הוא לא הסכים. בכל אופן, הוא פגש אותו, והוא אומר לו, אתה יודע שאת העניין של תורת היחסות כבר כתוב אצלנו בקבלה. אז מה שאתה אומר, מעניין מאוד. איפה זה כתוב? אז הוא אומר, כן, יש איזה ספר קבלה שכתוב שלכל נשמה יש לה את הזמן שלה. מה שם שהזמן יחסי? כל נשמה יש לה את הזמן שלה. אז עכשיו, זה ממש קוריוז נחמד, אם כי לדעתי הרב קוק כשהוא אמר את זה, הוא לא התכוון בדרך חיוך. הוא התכוון באיזשהו סוג של רצינות. ואתם רואים, כשהוא קורא תורת היחסות, הוא היה סקרן גדול לרב קוק, וכל דבר ידיין אותו, וכל חידוש מדעי, וכל חוכמה, וכל דבר, הוא נגע בכל, הוא התעניין בכל, וחיבר את הכל. וכל דבר, לאחרונה, לפני ממש חצי שנה, שנה, יצא איזה מאמר מאוד מעניין שמישהו כתב, שהוא גילה איזה חוברת, ובחוברת שם, הרב צבי יהודה, הוא הצליח להסביר, שזה, להוכיח שזה איזה מכתב, שהרב צבי יהודה כותב למישהו על הרצאה שנשא, נדמה לי רוטנשטרייך או ברגמן, על פרנץ, על רוזנצווייג, והוא אומר, אבא שלי נורא רוצה לראות את ההרצאה הזאת, כי הוא לא כל כך מכיר את רוזנצווייג, אז הוא רוצה להכיר, וזה נורא מעניין, אתה רואה את זה, נורא נורא מעניין, אתה רואה שהוא לא מכיר את ההוגה הזה, אז הוא רוצה להכיר את זה, הוא חי, באותה תקופה. אז, וביוק הוא נפטר, ועשו עליו יום זיכרון, ואז מישהו נתן עליו הרצאה, אז הוא אומר, מעניין מה, אז תביא לי את ההרצאה, יש סיכום של ההרצאה, תביא אותה, אבא שלי רוצה לראות. הוא אומר, זה מאוד מעניין, וזה קרוב, וזה רחוק, וזה דומה, וזה שונה. כן, כל דבר כך. אז זאת אומרת, הם נחשפים לדברים. אז זה נקרא אצלו העלאת ניצוצות. אז תשימו לב כמה זה יפה, איך הרב קוק מעלה ניצוצות, ואיך הבעל שם טוב מעלה ניצוצות. הבעל שם טוב אף פעם לא היה אומר, כל החוכמות שהוא נוגע, התאורות, התמאות, הוא מעלה אותם. למה הבעל שם טוב לא היה אומר את זה? כי זה לא העולם שלו. העולם שלו זה עולם אחר. הוא לא אדם שפותח, נכנס לספריות וחורש אותם. הרב קוק פשוט פותח את הספריות וחורש. הוא רואה כל מה שקורה. מובן? אז לא זה העלאת ניצוצות. כל אדם, המרחב שבתוכו הוא פועל, יש נקודה במרחב, כן? הוא שונה. לכל אדם יש מרחב שונה. הבעל שם טוב אגיד לך, המרחב הוא האכילה. פה התולדות בשם הבעל שם טוב, תגיד המרחב מה הוא? מי הוא המרחב פה? מה? האנשים, הציבור, ההמון שאני מדבר בפניו. הרב קוק יגיד המרחב הוא החוכמות. זה לא משנה, תמיד זה אותו עיקרון. העיקרון הוא עלת ניצוצות. זאת אומרת, יש פה משהו, בעצם המפגש איתו, בכיוון שכשאני פוגש אותו אני לא איזה מין לוח חלק שקולט את הדברים ואומר, מעניין, טוב, אלא אני אומר, ככה, זה כושר וכו'. עצם המפגש הוא כבר עלת ניצוצות, כי אני כבר מחושף את הדברים, מגלה אותם, כושר אותם, מראה את החשיבות שלהם ורואה את העוצמה ואת הגדול שלו. באמת ככה הרב קוק, הוא באמת, לכן הוא מוכן לדבר גם על אמונות מאוד וזרות וכו', כי בכל דבר שהוא נוגע, כל דבר שהוא נוגע, הוא אומר, יש פה, יש פה משהו, יש פה זה. בסדר? טוב. הלאה. אז כמו שאתם רואים פה, קצת חתכתי את הקטע. אתם רואים שיש שם שלוש נקודות, ואני מקפיד, כשאני מצטט קטעים, אם אני חותך קטע להראות שהוא חתוך, כדי שתדעו שיש המשך לקטע הזה. פשוט זה לא עסק כל כך בסוגיה שלנו, אז אני חתך. הרעיון של העלאת ניצוצות זה קטע ריש נונטט, באותו קובץ, קובץ ב', שגם קוראים לו ערפלי טוב. לא משנה, זה בקבצים. הרעיון של העלאת ניצוצות כשהוא מתגלה בנשמה בתור הכרה פנימית, כבר מחייבת היא, כלומר, ברגע שאדם חשוף לרעיון הזה ולחשיבות שלו, מחייבת היא את המשיג ללכת תמיד בדרך עבודת קודש זו, שהוא יסוד של בכל דרכיך דאהו. למה זה בכל דרכיך דאהו? מה?
בכל נקודה בעולם.
שימו לב, זה, אגב, זה קישור מאוד מעניין. אני לא מכיר עוד קטע שבו הרב קוק קושר את המושג העלאת ניצוצות לבכל דרכיך דאהו. אבל תשימו לב, למה זה נורא חשוב? כי אתם רואים פה שני מושגים שבאים משני עולמות, ואתה, אני לא יודע אם אתם, אולי אתם הייתם עושים את הקישור, אני לא עשיתי את הקישור הזה. אותי זה הפתיע. כי המושג בכל דרכיך דאהו, מאיפה הוא אנחנו מכירים אותו? מה, זה פסוק, נכון? בכל דרכיך דאהו, ישר יותר, כן? איך אומרים חז"ל? איך אומר הרמב״ם? שמונה פרקים? מה הוא אומר? בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אומר הרמב״ם, תדע לך, זה המשפט הכי חשוב שאמרו חכמים. כך אומר הרמב״ם, בכל מעשיך לשם שמיים. בכל דרכיך דאהו, הוא מצטט את הפסוק, חכמים אמרו על זה, בכל מעשיך לשם שמיים. אז יש שמונה פרקים. אתה לומד את זה שם, והרמב״ם אומר, וכו' וכו'. אתה מגיע אליי לבעל שם טוב, עלת ניצוצות, עלת ניצוצות, בחסידות, בקבלה, בערי. אתם מבינים? זה בא כאילו משני מקורות, ואתה לא מחבר אותם. ובא הרב קוק אומר, לא, זה אותו דבר. מה זה בכל דרכי הדאו? זה עלת ניצוצות. עכשיו, כמובן שזה לא לגמרי אותו דבר, כאן שהרמב״ם לא חושב במונחים של עלת ניצוצות. נכון? לרמב״ם יש עולם אחר, אני לא רוצה עכשיו להתענת אלא הבדלים. אבל העולם של הרמב״ם הוא שונה, הוא לא אומר שיש ניצוצות במרחב וצריך להעלות אותם, בעצם עובדה שאתה נוגע בדבר, אתה מעלה אותו וכו' וכו'. החשיבה שלו קצת שונה, המערכת שלו קצת שונה. אבל העיקרון של בכל דרכיך דאהו, הרב קוק לוקח אותו עד הסוף. ומה זה בכל דרכיך? בהווה, עכשיו. כן? בכל דרכיך דאהו, נכון? שמה למדנו את זה? אתה זוכר שלמדנו? מה כתוב? נו, תגיד.
שבדבר שבו אתה עוסק עכשיו, אז אתה תהיה...
נו, נכון, נכון. ואיך הוא אמר? תגיד את זה, כי זה בסלנג אומרים את זה. בטא בתוך. צריך להגיד בטא בתוך. אם אתה לא אומר את זה, אתה לא בעניינים. אתה צריך להגיד בטא בתוך. זה אומר כבר הכל. אני מלמד לפעמים בנות, אני מדבר עליהם הרבה פעמים. תראו, יש דברים שאתם צריכות לדעת בעל פה, ואם אתם רוצות למישהו שככה קצת מכיר ברב קוק, אומר כזה, משהו כזה, אתם צריכות לפלוט איזה משפט קטן כזה, ככה אגב אורחה, ואז העסק סגור, אתם כבר הדייט כבר סגור. אז למשל, אתה בקש כל, אני אומר להם דוגמה, למשל, אתה אומר, אפשר לקבל את התה, את הסוכר, ואז אתה אומר, ארץ ישראל היא תמצית ההוויה, וכו' וכו'. כן, מה הם שם? זהו, העסק סגור, ברגע שאמרת המשפט. אז גם צריך לדעת את המילה, בטא בתוך. זה כבר קוד. זאת אומרת, מה נשמע, הכל בסדר? כן, ודאי, ודאי, בטא בתוך. סגור. מה זה בטא בתוך? בכל דרכיך, בתוך כל דבר ודבר. כן, זה הבטא בתוך, זה נורא יפה, רואים שלא. בתוך כל דבר ודבר, אתה תמצא שם את בעצם את הניצוץ. בסדר? תזכרו את זה. לא יודע מי אתם הולכים לצאת, אבל... הלאה. ובכן, ומתוך עבודת הפרט באו לעבודת הכלל. להצדיק את כל התנועות של הטבת המצב החומרי שבאדם ושבאומה. שימו לב, לאן הוא לוקח את זה עכשיו? לאן הוא לוקח את זה עכשיו? מילה אחת. מה? אומה, כן, זה כבר במילה אחת שלא כתובה פה. לאן הוא לוקח את המושג של העלת ניצוצות ובכל דרכיך דאהו? למה? חבר'ה, חבר'ה, אורו, אורו. למה הוא לוקח את זה? יפה. המילה היא ציונות. עכשיו, זה מדליק. מי החושב? מי הקושר את זה לזה בכלל? מה קשור ציונות לעניין? רב קוק, מה זה אותו דבר? בטא בתוך, בתוך הציונות, בתוך האומה, בתוך החומריות, בתוך הזה. אתה מבין? אומר, אז מה? זה הכלל. זה עוד תנועה שעושה רב קוק. זה הייחוד של הרב קוק, שזה שני תחומים. הוא גם היה מודע לזה והוא אמר את זה. שני תחומים. תחום אחד זה תחום הרוח והתרבות, ששם הוא פתאום אומר גם כאן יש ניצוצות וכו'. וגם המעבר מהפרט אל הכלל, שזה כמובן לא קיים בתקופת החסידות, פשוט אין כלל. יש קהילה, יש אנשים, יש פרטים. החסידות עוברת על הפרט, אומר הרב קוק, אני בונה את הכלל. זאת אומרת, הרב קוק היה מודע לעובדה שלוקח את מערכת המושגים הקבלית חסידית ומיישם אותה בתוך השדה. המרחב משתנה. מה הוא המרחב עכשיו? השדה הפלחה בקבוצת כנרת. זה עכשיו השדה. זה עכשיו המרחב. ברור? או בכלל, נגיד, הקבוצות שבעמק. זה המרחב. זה רק משנים את המרחב, אבל אני מפעיל את אותם עקרונות. יש שם ניצוצות, ויש שם גנזים, ויש שם אורות, ויש שם בכל דרכיך, ובית הבטוח, ומה שאתה רוצה. אני רק משנה את השדה. כל פעם, אגב, גם לכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו סודות שונים. גם אני לא יודע מה הסודות שלכם. זאת אומרת, כל אחד יש לו מרחב שונה. כל אחד ייתקל במרחבים שונים. כל אחד עומד בפני אותה בעיה. זאת אומרת, הוא, יש לך מרחב, ואתה צריך. איך אתה נוגע בו? איך אתה מאיר אותו? איך אתה מעלה אותו? עד שהוא מדבק לאהבת יישוב ארץ ישראל שנתגלה בימינו, וברוב אורה הוא מעלה את הרעיון ואת נושאיו. אתם רואים? הוא מעלה את עצם רעיון הציונות ואת נושאיו, גם את אותם אנשים שבעלי הרעיון, ומאירם באור החיים. ואורחותיו כולם של אוהב ישראל בקדושה, כזה אוהב ישראל בקדושה. אגב, זה הספר מאוד מעניין על הרב קוק, חמישה כרכים, לפני איזה 50 שנה, שנקרא אוהב ישראל בקדושה. מישהו שכתב, איזה מין, מישהו בארצות הברית, כתב ספר על הרב קוק, זה היה איזה מתחיל עם איזה עבודת דוקטורט או משהו, וכתב, ויש בספר הזה כל מיני דברים מאוד מעניינים. כן? אז הוא לקח את זה אולי מפה, מהשורה הזאת. עד שאכילותיו הם קורבנות ממש ושתיותיו נסחים. מה אתה אומר לביטוי הזה? למה הוא נהיה דומה? מזבח. וואו. תחשבו. אכילותיו קורבנות ושתיותיו נסחים. וכל סדרי חייו מערכות קדושות, משפיעות אור וחיים לגדודי מעלה וצבעות מטה, ובכל תושייה יפריח ציצים ופרחים, ולרגעים יפוצו מעיינותיו פלגים בבלי מים. ואהבת הבריות אין קץ מקננת תמיד בלבו. שימו לב למיד לדבר הבא. אהבה אין קץ לבריות. שימו לב לאהבה, לשפע. מול, תחשבו על הקפדנות, השיחות המוסר המחמירות. אתם רואים פה בדיוק את משהו ההפוך הזה. זה לא משהו וטרני. זה לא שומר לאנשים לא נורא תחתרו. זה בכלל, הרב קוק ממש ממש לא במקום הזה. יש לו אגב ביטויים מאוד חריפים, הוא כותב בכל מיני מקומות שיש לו קשה לו לשבת עם אנשים מחללי שבת, וזה גורם לו ממש כאבים וכו'. יש לו, יש לו מלחמה עם זה, אבל יש לו את אהבה אין קץ. שימו לב, זה הוא רואה ממש את הדבר הזה. וחדוות עולמים חיה בנשמתו, ונהנים ממנו עצה ותושייה בכל עת ובכל שעה. וכלבי יקום, כל משפט פה רומז לכל מיני מאמרי חז"ל, מה זה נהנים לעצה ותושייה. כן, זה כמובן, יש פה אין סוף התכתבויות. וכלבי יקום וכארי יתנסה להמתיק גבורות ולהרבות חסדים. זאת אומרת, להמתיק את הגבורות, נכון? הגבורות זה אותה גישה מחמירה, קשה, דין, הוא ממתיק אותם כי הוא רואה את החסד. להרבות חסדים טובים על כל עולם מעולמי עד, ועל כל רוח ונפש מכל יצור. שאתה אומר, כל מילה פה שקולה, לא, אני אומרים פה לא נאמרות כלאחר יד. זאת אומרת, לפעמים, כשמילה שהוא כותב בצורה פיוטית, אתה אומר, ככה הוא שופר. זה לא ככה. המילים הן שקולות. שימו לב, להמתיק גבורות, להרבות חסדים. הוא מדבר ממש במערכת מושגית ברורה. על כל עולם מעולמי עד, הוא מיד חושב על העולמות השונים. יש לו עולמות שלנו, עולמות עליונים, עולמות עשייה, בריאה, יצא. הוא חושב במונחים כאלה, ועל כל רוח ונפש מכל יצור. שימו לב שלפני כן כתוב, וחדוות עולמים חיה בנשמתו. כאן יש לנו רוח ונפש מכל יצור. לא סתם יש פה את המילים האלה, כי הוא רוצה לומר רוח ונפש, נפש, רוח ונשמה, אנחנו עוד נלמד את המושגים האלה, נראה מה המשמעות שלהם. בכל אופן, זה ברור שהוא מתכוון לכל מילה שהוא אומר. זאת אומרת, זה באמת מבטא את הרגשות שלו ואת החוויה הזאת, שהוא באמת יכול לקדש את הדברים. הוא חי, אתם רואים את הספירה שהוא חי בה, זה ברור, אתה רואה את הספירה שהבן אדם חי. הוא חי בספירה הזאת של לראות את האור, מה שקראנו קודש קודשים, הצדיק העליון, שרואה את המרחב מואר, והוא כל הזמן מניע אותו, מניע אותו. עכשיו, זה לא מצב סטטי, כן? זה דבר שצריך פעם להסביר אותו יותר. אנחנו עוד לא הגענו לקטעים האלה. זה לא שרב קוק מתאר את הצדיק כאילו הוא חי באיזה עולם של אור סטטי, כאילו הכל כבר אור גמרנו, זאת אומרת אנחנו כבר בסוף הדרך, וכל זה לא ככה. הוא בעולם שהולך ומואר. רב קוק נורא חשוב לקטע של התנועה של הלך ומואר, אבל בכל אופן הוא רואה את האור, הוא רואה את האור בכל מקום, והדבר הזה הוא באמת מחולל התעלות גדולה. בסדר? טוב, אז אנחנו נעצור פה היום ו...
מה נשמע? הכל בסדר?